Ben bu çeş. אנחנו בסוף הפסקה השנייה. כן, ראינו שהרב אמר שצריך לחזור לתקופה העליונה שהיא השורש להכל, זה צעקה שהוא צועק, עזבנו תשמת התורה. אז זה קריאה שכבר דורות, ועדיין לא כל קורה במדבר, ועדיין לא, וזה מה שגרם לנו את כל הצרות. אנחנו כאילו משפט אחרון בפסקה השנייה. לתשובה גדולה אנחנו נקראים, לתשובה מאהבה ולכל מכשיריה. דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה צריכים לקחת את המעולה שבתרופות. רדיקלים אנו מוכרחים להיות, רדיקלים זה מהפכנים, בפשרות למחצה, לשליש ולרביע, מאומה לא נתקן. אנחנו צריכים עכשיו תשובה גדולה, לא תשובה קטנה. הזדמנות לדבר, כן, תשובה מאהבה, תשובה גדולה, אולי בהזדמנות תשובה לקראת ראש שנה, אולי נרחיב בזה קצת, אבל יש תשובה קטנה ויש תשובה גדולה. בפשטות, תשובה מהירה, ככה נקרא גם בספרים, תשובת התא, תשובה תחתונה. יותר שאדם חוזר, כי הוא מפחד מהעונש, אבל תשובה עילה, תשובה עליונה, זה תשובה מאהבה, שאדם שב מתוך אהבת השם ורצון לחיות בצורה הכי מתוקנת, הכי מהירה, לא, הוא לא רוצה בכלל את החטא, לא כי הוא מפחד מאיזה עונש. אז אומר, גם פה אנחנו צריכים תשובה גדולה עכשיו, לא לבוא ולתקן, לשים פלסטרים, כאילו. צריך את התרופה הכי טובה, הכי מעולה, כן? כשיש מחלה קשה, כשיש סכנה גדולה, צריך לקחת, להשקיע, לקנות את התרופה הכי יקרה, כי עכשיו זה לא, אין זמן לניסיונות, כאילו.
התרופה היקרה היא, כאילו, חזרה לשמה.
כן, כן. רדיקלים אנו רוצים להיות מהפכנים. תדמיינו את הרב, שומעים מישהו אומר, עושים סטיקר, אנחנו צריכים להיות רדיקלים, להיות מהפכנים. אתה מדמיין מישהו, לא יודע אם איזה חולצה כזאת, איזה 60, לא יודע, כאילו, הרב כאילו עם המגבעת השחורה, הספודיק, והבגדים, נראה ליטאי. הוא אומר, אנחנו צריכים להיות מהפכנים. כן, הרב היה מאוד שמרן, מבחינה הלכתית הוא היה מאוד שמרן, אבל בתפיסה הוא היה מהפכן. כן, אנחנו רואים שמהפכה זה כאילו צריך לשבור את כל המוסכמות, לא, אפשר להיות מהפכנים בתוך התורה, בתוך להיות שמרנים מבחינה הלכתית, אבל בתפיסה להיות מהפכנים, לשאוף לדברים גדולים, להגיד זה שכאילו יש משהו שלא עשו עד היום, זה לא אומר שכאילו עכשיו צריך להישאר רק בתבניות ה... מה שצריך לשמור, צריך לשמור, את המסגרת צריך לשמור ברוח, הוא חס ושלום, לא פורצים אף מסגרת, פורץ גדר ישכנו נחש. אבל יש דברים שצריך לעשות בהם מהפכות. בפשרות, למחצה, לשליש ולרביע, מאומה לא נתקן. האמונה עבדה, הולכת ומדלדלת, מפני שהופרה תורתה. אין דורש ואין מבקש. למה האמונה עבדה? למה אתה רואה שכל כך הרבה הכפירה מושכת אחריה? כי הפרנו את התורה של האמונה. כל דבר יש את התורה שלו, ותמיד מתוך התורה זה הלב, ומשם מגיעים לצד המעשי. איך תהיה אמונה מעשית בעם ישראל אם הפרנו את התורה של האמונה? התורה של האמונה זה נשמת התורה. האורתודוקסיה במלחמתה השלילית כעת, מה זה מלחמתה השלילית? כמו בחקירה שראינו, זה לא שהמלחמה היא לא טובה, אלא היא בתנועה של שלילה, היא לא בתנועה חיובית של להעיר, להוסיף אור, היא בתנועה של להילחם ולהראות כמה הרחוב הוא קטן, כמה הצדדים שמחוץ לבית המדרש הם שליליים, זאת אומרת, זו הכוונה של מלחמתה השלילית שהיא שוללת. מספיקה את עצמה באבלי שווא ובדמיונות כוזבים שהחיים והמציאות מחריבים אותם ומחריבים עמם את נושאיהם. לא זאת היא נחמתנו, מה שהצד האפיקורי שבעמנו יותר צפוי להרס וכיליון. צרת רבים כזאת אינה חצי נחמה כי אם צרה כפולה. כן, זה לא מנחם אותנו, זה שעכשיו יוצאים במלחמות ואומרים שהאפיקורסים הם הולכים להיעלם, כן, כי הם יהיה התבוללות ומה שישאר זה רק שומרי התורה, כי לאט לאט כשאין את המסגרות, אז לאט לאט דור ראשון, כאילו, אז איכשהו יש איזה חיבור, דור שני כבר, אנחנו רואים מה קורה בחו"ל לצערנו. דור שני כבר מזלזלים בתורה, בקושי מכירים אותה, דור שלישי כבר לא יודע מה, לאן יגיע. אז כאילו, אומר, זה לא נחמה, זה שאתם אומרים את זה. זה צרה כפולה. אנחנו אוהבים, רוצים שכל עם ישראל יגיע לגאולה. אנחנו, זה לא מעודד אותנו שאתם... ההוראה באצבע שנראה הליקויים של חושבי המחשבה שבאומות לא ייתנו לנו עוז וחיים, שאלה הם רק דברים שליליים. ולמה נלך בדרכים רחוקים? בעוד שהדרך הכבושה והישרה לפנינו היא. אבל לא צריך לחפש דרכים אחרות כדי לחזק את האמונה. יש לנו דרך סלולה, ישרה, כבושה.
איזה?
נשמת התורה. כל התורה בפירושי הרוחניים כולם צריכה להתעלות אצלנו. לא רק חלקים מסוימים בתורה, צריך לחזור לכל התורה. לעוצמות האדירות של דברי חז"ל, במדרשים, באגדות. לעוצמות הגדולות של פנימיות התורה, של כל גדולי ישראל שבאו ואנחנו פשוט לא עוסקים בהם, לא מחנכים אליהם. אז איך זה יהיה? איך תופיע האמונה? כל מי שיש אומץ בלבבו, כוח בעתו ורוח השם בנשמתו, קראו לצאת אל המערכה ולצעוק הבו אור. מחזה אחר לגמרי אחר היינו רואים בדורנו, אלמלא נתנדבו חלק רשום מבעלי הכישרון הממולאים בתורה ובשכל טוב, לעבוד את קרם השם בתוכו פנימה, לעסוק בתארתם של מושגי האמונה והעבודה, בבירורן של הדעות בענייני האלוקות, הנבואה, רוח הקודש, הגאולה והציפייה לתשועה, תשועת האומה ותשועת העולם, תיקוני הנשמות של היחידים ושל הרבים, תיקון הרוחות של הדורות העוברים העתידים והווה על גביהם. גבורה אחרת הייתה פורחת ועולה בעדר השם הנפוץ. הוד נורא ועליון היה מתפרש ומתגלה על המון רב של חכמי תורה, בזוהר עליון היה משתפך מהם על האומה כולה ועל העולם כולו. הספרות המדלדלת, ההולכת ומתחשכת, מתנבלת ומתאמת, במובנה החדש בישראל ובעולם, כן, הספרות, רואים שהיא, זה כוח אדיר, כוח מאוד עמוק, שהוא הוא נהיה תמה, הוא משמש במקום להוציא את האור הנשמתי שבאדם, שבעם ישראל, את אור השם, לבוא ולהאיר אותו בצורה שהיא באמת מהירה ומתוקה ומושכת לבבות, אז הכוח הכל כך עליון הזה של הספרות, למה הוא משמש? לכתוב ספרים שהם מוציאים את היצרים היותר אפלים של האדם החוצה, ולהוריד אותו למקום נמוך. ואם היינו עוסקים באור של אמונה בצורה אדירה, וגדולי הכישרון היו משקיעים לא רק בפיתוח הצד ההלכתי של התורה, שהוא מאוד חשוב והוא צריך להמשיך. הרב אומר, לא כולם עכשיו ילכו לכאן. שחלק ילכו גם לעסוק בדבר הזה, להופיע גם את את אותה תורה נשמתית, וממילא זו ספרות, היא הייתה הופכת להיות כוח שמאיר, כוח שמושך אחריו, שהוא נותן לאדם אמון בעצמו, נותן לאדם אמון בקדוש ברוך הוא, שהוא מוציא את הכוחות הטובים אל הפועל. הייתה לה תקומה ופדיון על ידינו, על ידי הגיונותינו הענקיים, על ידי הבעותינו הברורות, שהיו ראויות להיות יסודות לחיי עמים רבים. זה לא רק בשבילנו, לכל האנושות מחכה לדברים האלה, להוציאה ממחשכים לאור. והרשעה והשכלות, האביליות שבאמונות הדופיות היו הולכים ומתבארים. ואנחנו היינו המתחילים במלאכת שמיים הגדולה של ביאור רוח חתומה מן הארץ. איך מבארים את רוח חתומה מן הארץ? הקדוש ברוך הוא בא ופתאום עכשיו הוא בא ועוקר את הכל, וזה גם יהיה. גם הקדוש ברוך הוא ברור שהוא יסייע בעדינו. אבל איך אנחנו יכולים לבאר את רוח חתומה מן הארץ? אז לפעמים זה אומר במלחמה, לצאת למלחמה כמו שעכשיו אנחנו עושים, ולהקות בכל המוקדים של הרשע בעולם, זה גם, ודאי זה גם מצווה חשובה לבאר את רוח חתומה מן הארץ. אבל עוד פעם, זה הצד המעשי. אם אתה לא עוקר את רוח חתומה מהשורש, אם ממשיך להיות חינוך לרוח של תומעה, אז כל פעם אתה תיפגש עם עוד שריפות שאתה צריך לחבות אותן. ואיך עוקרים את הלב של רוח חתומה, את הצד הפנימי של רוח חתומה מן הארץ? על ידי זה שמופיעים תורה גדולה. כי כל זמן שאין תורה גדולה, אז הבור ריק, אין בו מים, נחשים והקרבים יש בו. אם האנושות, אם עם ישראל, לא שומעים את הגודל של התורה, את הגודל, לא פוגשים את הגודל של דבר השם, ממילא נכנסים תפיסות קטנות ותפיסות גם תמאות, ולבאר את רוח חתומה הוא מתחיל בנקודה הזאת, שאנחנו נופיע לעולם תורה גדולה. מה שמתאים לעם ישראל בשפה המתאימה, ומה שמתאים לאומות בשפה המתאימה. ושל התחלת הופעת תיקון העולם במלכות אל עולם. ועל זה אנו נטבעים ולזה נוצרנו. זה התביעה מאיתנו. בשביל זה נוצרנו, בשביל להופיע את אור השם בעולם, לתקן העולם במלכות שדי. וזה מתחיל...
נוצרנו כעם או
גם כיחידים, אבל כל יחיד הוא נוצר כחלק מהעם. עיקר העם זו יצרתי לי, תהילתי ספר, זה היצירה של עם ישראל, וכל אחד הוא זוכה להיות פרט בתוך הכללות האומה ולהוסיף את החלק שלו בעניין הזה.
אפשר לשלב את זה בין כאילו תכלית עצמית, נקרא לזה לתכלית של האומה?
אתה אומר בין הפרט לכלל? כן, כל אחד...
אני צריך לדבר שאדם שהוא צריך להיות רופא. אז איך הוא
יבטא לקשור את זה? קודם כל, כל אחד מאיתנו צריך להבין שהדבר הכי גדול שיהפוך אותנו להכי גדולים, זה הקישור שלנו לכללות האומה. אבל, מה זה אומר להיות קשור לכללות האומה? זה לא אומר, בתקופת קום המדינה, לפני קום המדינה, אז אדם, אנשים ביטלו את עצמם, לא היה להם משמעות, אלא הכל הכל רק עכשיו מסירות נפש גמורה, הלכו לייבש ביצות, מתו הילדים במלריה, ומסירות נפש ומחתרות וכו', וכאילו לא בא לידי ביטוי המקום הפרטי, אלא כל אחד כאילו מוחק את עצמו בשביל האומה, כי אין מה לעשות עכשיו כשיוצאים מגלות לגאולה, אז כרגע כמעט אין מקום לפרט. אבל כשכבר יש, האומה כבר יציבה וקיימת, צריך כל הזמן להתקדם, אבל עכשיו מגיע דור שבו צריך את המקום של הפרטים, כי בסוף שלמות הכלל נובעת משלמות הפרטים. אז כל אחד צריך עכשיו להופיע את הכישרונות שלו בצורה הכי עוצמתית, הכי איכותית שהוא יכול, אבל זה שונה מאוד אם הוא עושה את זה רק מהמקום של המימוש העצמי, הוא עושה את זה מתוך תפיסה, אני רוצה לתרום את הכוחות שלי בשביל הכלל. אם אני אלך להיות עורך דין, אני לא כל כך אתרום, כי אני לא טוב בזה. אבל אני טוב ברפואה, אז אני אקח את הכישרון הזה, ויראה איך אני עושה עם זה כמה שיותר טוב. ואם אני אקוש שורון שלי דווקא בעריכת דין, אני אלך לשם, אני אעשה את זה בצורה כמה שיותר טובה, להבין מה השליחות שלי, איך אני יכול להשתמש בכישרונות שלי לטובת האומה. בסדר? אותו דבר במקום שאני הולך לגור בו, אותו דבר באיך אני מחנך את הילדים שלי, ואותו דבר מה אני לומד, ומה אני עוסק, וכמה אני משקע בלימוד, וכו' וכו'. בסדר? זאת אומרת, הכל אמור להיות מתוך מבט של מה טובת הכלל, אבל לאור הכישרונות ונטיות הלב שלי. כי בסוף יש את הגוון שלי שאני צריך להוסיף אותו. בסדר? זה נושא ברכה בפני עצמו, שבלי נדר נמצא עוד הזדמנות לעשות. עכשיו תקשיבו למשפט הבא, משפט שהדגשנו אותו, כי זה משפט קורע הלב, שהרב צועק אותו, ובכל זמן שאנו נודדים או נדדים, נשחטים ונטבחים כצבאות וכאיילים, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו, באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים. ואת סם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זווית. אומר הרב, תקשיבו את הדברים קשים. כל זמן שאנחנו, מה זה נודדים? שעוברים ממקום למקום, אז בגלות היה יותר קל לראות את זה. בדורנו, עד לפני כמה שנים היה יותר קשה לראות את זה. אבל אחרי הגירוש בגוש קטיף פתאום גם ראינו שאפשר גם בתוך ארץ ישראל במציאות של נדידה. לאחר מכן במלחמת לבנון השנייה פתאום גם כן התפנו מהבתים, עכשיו במלחמה שלנו פתאום כמה חודשים, כן, אתם מכירים את זה, פתאום צריכים לצאת מהבתים, כאילו אנחנו גם נודדים בתוך ארץ ישראל, כאילו אין לנו את הקביעות, הביטחון להיות במקום אחד בלי לפחד, נשחטים ונטבחים, איזה ביטויים קשים, עוד פעם, ביטויים שהכרנו אותם מהגלות וחזרנו להכיר אותם בשנתיים האחרונות בתוך ארץ ישראל בצורה מאוד קשה, כצבאות וכאיילים. למה זה קורה? כי אנחנו לא מכירים את תפקידנו. עוד פעם, זה לא עכשיו בצורה קטנה, שכאילו לפעמים יש פיגוע, למה זה קרה? כי זה עשה ככה. אנחנו לא יודעים עכשיו לבוא ולהגיד, לסמן כל דבר למה קרה, ונביא יודע להגיד את זה. אבל הרב אמר, במבט כללי, אני לא עכשיו... צריך למצוא עכשיו, יש ועדת חקירה, נכון, לשביעי באוקטובר. ויש אשמים, צריך להבין, וגם את האשמים הספציפיים שצריכים לתת את הדין, וגם את התפיסות הכלליות של עם ישראל שצריך לשנות ולתקן אותם. אבל אנחנו בתוך בית המדרש, את זה נשאיר לעשות לוועדת החקירה הממלכתית, הממשלתית, הלא משנה מה שיקום, ולעשות תיקון, וחשוב לעשות את זה, ולפעמים גם צריך לעשות הפגנות בשביל, בסדר, זה עם ישראל יעשה. אבל מה האחריות שלנו? מה החשבון נפש שלנו על אירועי שמחת תורה? יש כל מיני חשבונות, גם פרטיים של כל אחד צריך להתחזק, משהו צריך להתחזק, להוסיף טוב, להוסיף קדושה וכו'. אבל יש חשבון כללי שהוא השאלה איפה בסוף, 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 האחריות שלנו בהופעת התורה, וזה הלב של הכל. ככל שהתורה מופיעה בצורה יותר שלמה, אז אחר כך הדברים בשאר המישורים של המציאות הם, שגם שם צריך לפעול, אבל הם מקבלים את הכוח שלהם להיות מתוקנים וישרים, כי התורה זה הלב של העולם, התורה זה הנשמה של העולם. אז זה נכון גם, הרב לא מדבר על זה פה, אבל כל מה שבישיבה, שראש הישיבה מוביל את הנושא של האמת והשלום, בוודאי זה גם אחד החשבונות נפש הגדולים בדור שלנו, ולא נרחיב בזה עכשיו, אבל הרב בשנתיים האחרונות חזר על זה הרבה מהרבה זוויות, כמה ראינו גם, שכל הנושא של האחדות והפירוד, הוא היה כפשוטו הוביל למלחמה הזאת ולמה שקרה בשמחת תורה לפני שנתיים. אבל את זה רגע נניח בצד. הרב אומר, וזה גם מאוד קשור דרך אגב, נשמת התורה על אמת והשלום זה גם מאוד קשור בהזדמנות. אבל למה זה קורה? כי אנחנו לא מכירים את תפקידנו. אנחנו לא מבינים את האחריות של בית המדרש להופיע את נשמת התורה. עכשיו זה דבר שברוך השם, מאז הרב עד היום הולך וקורא ומתקדם. אנחנו במקום אחר לגמרי היום ממה שהיה כשהרב קרא וזעק לזה.
הופעת תורה לכל החלקים, זה הגילוי שלה, לא רק התעסקות פנימה.
זה מתחיל מכל כל פנימה, כל כל בשאיפות שלנו, ושאנחנו נלמד ככה ונשאף ללמוד ככה ונופיע תורה גדולה. אחרי זה לאט לאט גם צריך גם למצוא את הדרכים שזה יצא החוץ. וגם זה ברוך השם לאט לאט מוצאים, אבל יש לנו עוד הרבה מה לחזק את העיסוק בנשמת התורה ולשאוף לזה, וכל אחד מאיתנו צריך להבין שזה אחריות, צריך לשאוף בחיים, ללמוד נשמת התורה. עוד פעם, קודם כל ברמה הפשוטה יותר, ללמוד אמונה, זה כבר עכשיו. עכשיו לימוד אמונה זה לעסוק בלבושים של נשמת התורה. ללמוד כמה שיותר הרב קור, ללמוד כמה שיותר מהר"ל, כוזרי, חסידות, זה גם יש שם בזוויות שלה, אבל זה גם חשוב, כן? גם שם יש לבושים מסוימים של נשמת התורה. ורמח"ל, כן? ואז מה קורה? באים אנשים קטנים ומצומצמים ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים. כאילו רואים, אומרים, כל מיני פתרונות קטנים ורפואות קטנות שאנחנו לא מזלזלים בהם, בסדר? לדוגמה, כל הנושא של הסיפור של אינטרנט ושל חסימות. אנחנו בעד, יש לנו בבית יש חסימה באינטרנט וזה ברור. אבל עכשיו אם תהפוך את הכל, שכל הצרות מגיעות בגלל שאין חסימות באינטרנט, כאילו, ואת תצא למלחמה על חסימות, עכשיו זה חשוב, אנחנו בעד, שלא אף אחד לא יבין, כן? כל מי שיצא מפה, שדע, אנחנו בעד חסימות באינטרנט, לא יודע איך אפשר להחזיק אינטרנט בלי חסימה. אבל זה רק הגנה, זה לא התרופה. זה רק לקחת את האקמול כדי להוריד חום. אבל התרופה היא לחזור לנשמת התורה. אם לא יהיה הערה פנימית אדירה של נשמת התורה, לא יעזרו כל החסימות באינטרנט וברחוב ולא משנה איפה כל סוג של חסימה אחרת. כשיהיה עוצמות פנימיות לעם ישראל, אז עכשיו החסימות הם צריך רק כדי, כמו שיש לך מעקה, כשאתה הולך בטיול, יש איזה מעקה כדי לא ליפול, אבל אם מישהו ירצה לקפוץ לתאום, לא יעזור המעקה. קודם צריך שיהיה רצון של חיים מבפנים, כשיש רצון של חיים, צריך גם מעקה כדי שיעזור, כדי לא ליפול בטעות. אז בסדר, אז יהיה חסימה פה, יהיה באינטרנט, יהיה בפלאפון, יהיה ככה, יהיה אחרת. אבל הצד המרכזי זה לחזור לנשמת התורה, להופיע עוצמות של חיים ורצון של חיים ושל קדושה לעם ישראל, וזה בלי נשמת התורה אי אפשר. צם החיים העיקרי אותו מניחים בקרן זווית. למה זה קורה? אלה מתוך טמטום הלב וקטנות אמונה, ואלה מתוך גאווה וחסרון ידיעה. יש כאלה שדווקא מתוך טמטום הלב, קטנות אמונה, אנשים קטנים, כן, מצומצמים, בסדר, אז יכול להיות שיש להם כיפה על הראש וחליפה, ומקיימים את השולחן ערוך, אבל אנשים מצומצמים, לא אומר את זה, כל החרדים, אל תבין, כן? דוגמה, כן? יכול להיות אדם שהוא שומר את כל השולחן ערוך, אבל הוא אדם מצומצם בתפיסה שלו, אז הוא לא מאמין בכלל במוצב שנשמע את התורה, ואלה מתוך גאווה וחסרון ידיעה, לא יודעים מה זה, וזה גאווה כזאת שכאילו אל תלמדו אותנו, אל תספרו לנו, רגע, צריך לבוא בענווה, יש. ועוד הפעם חושבים שהגדלת תורה והאדרתה, כשתהיה באותו המובן הצר והיבש, שלא היה בכוחו להחזיק את עמדתנו מעת אשר הסתערו רוחות קולטוריות, תרבותיות והמון תביעות רוחניות נגדנו. התורה, הדלת אמות של הלכה, עם כל העוצמות של השטייגן של הבית מדרש, בסוף זה לא עמד כנגד הסערה של ההשכלה. אז מה הפתרון? להחזיק את זה, להביא את זה עוד יותר חזק. אבל זה לא עמד, זה לא... אז למה עכשיו שזה כן יעזור? עוד פעם, הרב בדיוק אומר את זה, עוד שנייה בפסקה הבאה. לא חושדים בנו שאנחנו נגד חס ושלום לימוד הלכה, ועמל תורה, ונגלה, וגמורה, מה פתאום? ברור, פשיטה, זה הלב של הישיבה. אבל זה לבד, זה לא מספיק. בלי הרוח הפנימי, שזה נשמת התורה. חושבים שזאת תהיה גם כעת התרופה הכוללת לכל מחובותינו הרבים. לא יחשדני כבוד חביבי, ואקווה ששום אדם לא יחשדני במיעוט אהבה חלילה לתורה המעשית, להתמדת לימודה או להרחבתה בפלפול וסברה, בחריפות ובקיאות. ברור שהרב הרב היה עצום בניגלה. למד כשהוא היה בוולוז'ין, למד 60 דף גמרא ביום. 60 גמר תוך... איזה חודש, שעה, לא זוכר כמה, אתה סוכש בו, בסדר? 60 דף גמרא ביום, הוא למד עד כמעט שהוא נהיה חולה כבר, כאילו, והחיבורים שלו בניגלה ובתשובות הלכתיות הם ברמה למדנית כן, של גאונות. ברור שאני מקווה שאף אחד לא אחשוד אותי שכל מה שאני אומר עכשיו זה כי אני לא אוהב את התורה המעשית. הרב, הלוואי שאנחנו נלמד את הניגלה ואת ההלכה כמו שהרב קוק למד. אבל בעת שהדבר בא לידי הפרת תורת אמת, תורה דלעילה, זה חשוב הביטויים האלה. לדעת שתורת אמת, גם בזוהר הקדוש, תורה דלעילה, זה הכוונה לפנימיות התורה. עיקר התורה זה פנימיות התורה. אלא מה? שכמו שאמרנו, כמו שעיקר האדם זה הנשמה, אתה לא יכול להחזיק את הנשמה, אתה חייב את הניגלה. אבל אתה צריך להבין שהניגלה זה בעצם הלבוש של פנימיות התורה. וגם כשאנחנו לומדים הלכה, גם כשאנחנו לומדים חומש, גם כשאנחנו לומדים מוסר, אנחנו מבינים שבסוף הכל זה איברים ולבושים לעיקר התורה, שזה האור האלוקי שנמצא בתוכה, וזה פנימיות התורה. זה נקרא תורה דלעילה, זה נקרא תורת אמת. אז כשהדבר בא לידי הפרת תורת אמת, תורה דלעילה, עד לכדי הדחת נשמת הנשמה, עד כדי החלשת כוח המחשבה, ועד כדי הבאת מעמד החיים הרוחניים שלנו, ושל כל העולם כולו תלוי בנו, יש לנו אחריות לא רק על עם ישראל, על כל העולם, למצב של פרפור ואילוף נורא, והעם לא שב עד המכהו ואת השם את צבקות לא דרשו. ואם יבוא אחד ויאמר שישועתנו מונחת היא בנשמתה של תורה, בהגדלתה והדרתה העליונה והאמיתית, יבואו כל הטוענים העברים, ימתירו עליך מבול של השגות. מה אתה חפץ? בקבלה? כן, פעם שמעתי. מה אתה קבלן? מה אתה חפץ? בקבלה? במוסר, בחקירה, בפילוסופיה, בדרשנות, בספרות, בשירה? הלא כל אלה פשטו את הרגל ולא נתנו לנו את מה שהבטיחו בעת שהתחילה תסיסתם. טענות כאלה מספיקות כבר להחניק את כל השם הקורא בנו מקרב מעמקי נשמתנו ממלא העולמים כולם. דרשוני וחיו. כן, הציניות היא יכולה לקרר גם את דברי התורה הכי חוצבים לעבוד. כמו שהמלא כתוב אשר קרחה בדרך, קרר אותך, היית בהתלהבות אדירה בתוך גאולה ולראות את השם בקריאת ים סוף וכו'. עכשיו מגיע המלאק, נכנס לאמבט ירות תחת, מצנן אותה, ועכשיו כבר, אשר קרחה בדרך, עכשיו כבר, כשאתה מקורר בין בפנים, עכשיו כבר לא יעזור מה שקורה. כל השיחות הכי עליונות והכי גדולות. וגם פה, כשאומרים, מה אתה רוצה בקבלה, מוסר, שירה, רק מצליחים כבר, אם יש קצת התעוררות, להדיח אותה ולהפיל אותנו. רגע, בואו נגמור את הפסקה. בעת כזאת, אנו חייבים להפגין על הגדול שבחסרונות. לצאת לקפלן, להפגין על הגדול של החסרונות. אין אני מדבר כעת על דבר הפרוגרמות הפרטיות, איך באים לסדר סדרי לימוד וסדרי מחשבה, סדרי ספרים, סדרי שבועות ארוחות. כן, אני לא עכשיו בא להגיד איך בדיוק היה הסדר של לבנות בישיבה את לימוד פנימיות התורה. לא, על זה נדבר פעם אחרת, אבל בואו קודם כל נדבר על השאיפה. נסכים על השאיפה, אחר כך נחלוק ונדון על הדרכים. אבל קודם כל בוא נבין שזה השאיפה, זה הקריאה, זה התביעה הכי גדולה שבעצם דאגתן להרחבתה של תורה מובנה פשוט תהיינה משמשות לנו מגדלי עוד ומבצרים לרוח השם שמיין סוג גיבורי אל כימי עולם. כל אלה העצות הפרטיות הלכו והתייצרו אחרי שהעיקר יוכר, אחרי שכל השאלה תהיה על דבר האמצעים והסדרים. כשזאת תהיה השאלה נמצא גם את הפתרון, אבל קודם כל בוא נסכים שזאת השאלה. איך? ולא האם. כן.
מה זה פנימיות התורה?
מה זה פנימיות התורה? אני אענה על רגל אחת, אבל בלי נדר. נמצא עוד הזדמנות. קודם כל פנימיות התורה זה הלב, זה הזוהר הקדוש, זה הבחינה של תורה שבכתב של פנימיות התורה, והתורה שבעל פה של פנימיות התורה, אז הלב זה כתבי אריזל, זה ככה אמריקאי. אני חושב שעוד הרבה, כל מיני ספרים, המון ספרים, בסדר, הרמח"ל וכתבי הלשם, ויש ספר יצירה, זה גם קדמון, ועוד עוד הרבה,
בסדר? מה הכוונה קידוש במושג?
הנשמה. הנשמה של התורה. הרעיון האלוקי הרוחני שהולך ומתגלה דרך כל מיני לבושים, שזה אחר כך מגיע למצוות, למידות, להדרכות מוסריות. זה מתחיל אבל ממשמעות פנימית. כמו שהגוף לכל איבר, הנשמה מחיה אותו, כוח הראייה הוא לא בעין, העין היא רק הכלי. הנשמה היא זאת שרואה דרך העין. כי כשאדם מת, אז העין נמצאת, אבל היא לא יכולה לראות. וכוח הדיבור הוא מהנשמה, וכוח השמיעה הוא מהנשמה. זה מתגלה דרך האיברים השונים. ככה גם בתורה הקדושה יש שערות אלוקיות פנימיות שהן הולכות ומתגלות דרך הסיפורים של התורה, דרך המצוות, דרך ההלכות. בסדר, זה פנימיות אנשים. צר לי מאוד שאי אפשר לי כעת להרחיב דברים, וקל וחומר לכתוב איזה מאמר מסודר לכבוד ספרו של כבוד תורתו, שאני רואה אותו בתקווה של חטיבה חשובה בעזרת השם, וגם היה איזה ספר, כן, שהוא ככה עוסק בצד היותר רוחני, לכן הרב התעורר לזה, אומר לכאלה ספרים אנחנו מחכים, כן? אמנם הבאתי קצת מהנחתי לפני לב טהור ובעל דעה נכונה כהדרת כבוד חביבי, יהי רצון בפני אבינו שבשמיים מחזק את ידי המילים עם הציבור לשם שמיים, לאמץ את רוח כל אשר זיק אור השם בוער בלבבו, לקום יחד באגודה אחת, להאיר אור השם על עמו. ותפקידה, עכשיו אנחנו מגיעים לארץ ישראל, שאלתם אתמול, ותפקידה של ארץ ישראל בתור גי חיזיון, ארץ ישראל נקראת גי חיזיון, כן, ירושלים יותר, אבל כל ארץ ישראל, גי שהכל חוזים בו, כאילו היה, היכולת לחזות, לראות בראייה פנימית היא בארץ ישראל. יוכל רק בתכונה הזאת לצאת מתוך המחשכים הרבים אשר יסבוע. התפקיד של ארץ ישראל גם תלוי במבט של נשמת התורה. במבט הנגלה, לא יודע אם רואים כל כך את ההבדל. אם יש רק את הנגלה בלי שום נסתר, לא יודע אם כל כך נראה את ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. זה תלוי במבט הנסתר. והנני בזה חותם, באתרת ברכה לכבוד תורתו, חולה, חזק השם כוחו פה על ידו ירצה. וכולי וכולי. באהבה רבה. טוב, אז עד כאן אגרת אף פי ג' בלי נדר שבוע הבא, עוד אגרת אף ג' שגם היא נעצור פה כרגע.
הרב משתי אגרות לא עסק בכלל מהסיבה